אז הסיפור של רבי נחמן, ארמונו של מלך, אספקלריה מהירה, סיפור שאני חושבת שיכול לתת לנו עצות לחיים שלווים, מאושרים, עם מספיקות עצמית, עם סיפוק עצמי, עם דימוי עצמי שהוא זורם וסבבה, כי רבי נחמן מפרגן פה, אני תמיד אומרת שהסיפורים והמעשיות והעצות נותנים את הבוסט ואת הכוח לנשמות החלושות של הדור. מי שהוא מושלם, אז זה לא השיעור בשבילו, אבל מי שמרגיש שהוא צריך קצת, מישהו שהוא צריך קצת ככה שיעשו לו רוח, מה שנקרא, ישיב רוח, כן, לכן, מירי צודקת, היא אומרת שמי שחושב שהוא מושלם זה השיעור בשבילו, אז יאללה, בואו נקרא את רבי נחמן, ותראו איזה מתיקות של סיפור, כן, אני בטוחה שאתם מכירות אותו, אבל אנחנו ניכנס פנימה כדי להבין את הסיפור יותר לעומק. מעשה במלך אחד, טינג, איך אני אוהבת את זה, נכון? תמיד אני עושה. מעשה במלך אחד, שבנה לעצמו פלטין, ארמון, וקרא לשני אנשים, וציווה אותם שיציירו את הפלטין שלו, וחילק להם את הפלטין לשני חלקים, חילק להם את הארמון לשני חלקים. דהיינו שמחצה מהארמון יהיה מוטל על אחד לצייר אותו, ואת החצי השני יהיה מוטל על השני לציירו, וקבע להם זמן, כן? קבע להם זמן, שעד אותו הזמן מחויבים הם לציירו. והלכו להם אלו שני האנשים, אוקיי? והלך אחד מהם, אתם רוצות שאני אעצור כל פעם ויסביר, או שבסוף אני אסביר את הכל? בסוף, הכל אני אקרא ברצף. כמו סיפור לפני השינה, כשרבי נחמן תמיד אומר, סיפורים מספרים לפני השינה כדי להרדים אנשים, אני מספר סיפורים כדי להעיר אתכם, כן? אז בואו נמשיך את הסיפור, טוב? והלכו להם אלו השני אנשים, והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד ולימד עצמו זאת האומנות של ציור וחיור היטב היטב, עד שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו, בציור יפה ונפלא מאוד, והוא צייר שם חיות ועופות וחיוצא בזה, בציורים נפלאים ונעים מאוד. והשני לא שם לב, לא שם את אלי בוק, זה, אני רוצה להקשיב מה אתם מדברות, זה יותר מעניין אותי ממה שאני מקריאה, כי אני מכירה את זה כבר, אז טוב, קשב וריכוז. הכל בסדר, אנחנו אחר כך נסדר את עניין הכיסאות, את תדאגו. כן. וצייר שם חיות ועופות וחיוצא בזה בציורים נפלאים ונעים מאוד. זה הראשון, כן? מצייר פה בצד שמאל, ציורים מדהימים על הקיר. והשני לא שם אל ליבו גזירת המלך, ולא עסק בזה כלל. וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל שהיו צריכים לגמור מלאכתם, הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד, וזה השני התחיל להסתכל על עצמו. מה זאת עשה? שקילה את הזמן בהבל וריק ולא חש לגזירתה דמלכה, והתחיל לחשוב מחשבות מה לעשות. כי בוודאי באלו הימים המועטים, הסמוכים לזמן המוגבל, אי אפשר לתקן עוד ללמוד לעצמו ולעשות אמנות הציור ולצייר את חלקו בזה הזמן המועט, כי זה היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם. ונתיישב בדעתו, זה כשרבי אומר את זה, כשרבנו אומר את זה, זה כזה, ונתיישב בדעתו, והלך, והטיח כל חלקו, במשיכת סממנים שקוראים אותם פקוסט, מין צבע שחור מבעיק ביותר, ועשה פקוסט שחור על כל חלקו. והפקוסט היה ממש כמו אספקלריה ממש. אספקלריה זה סוג של מראה, כן? שהיו יכולים להתראות בו כמו באספקלריה ממש. והלך ותלה וילון לפני חלקו, להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו. והיא כי הגיע המועד הקבוע שקבע להם המלך, והלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו ימים, וראה את החלק הראשון שהוא מצויר בציורים נעים ונפלאים מאוד, ומצוירים שם בחלקו ציפורים וכדומה, בדרכים נפלאים מאוד. והחלק השני היה תלוי וילון, והזריח השמש, ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו, בחמת שהיה שם הפקוסט, שהיה מהיר כמו הספקלריה. על כן, כל הציפורים המצוירים בחלק הראשון, ושאר כל הציורים הנפלאים, כולם נראו בתוך חלקו. וכל מה שראה המלך בחלק הראשון, הוא ראה גם בחלקו של זה. ונוסף לזה, שגם כל הכלים הנפלאים, וכל הרהיטים הנעים וכיוצא בזה, שהכניס המלך לתוך הארמון, שבחלק הראשון לא ראו את זה כמובן, כולם נראו גם כן בחלק השני, וכן כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין יהיו כולם נראים בחלקו של השני. והוטב הדבר לפני המלך וכו, ויותר מזה איני זוכר, כותב רבי נתן, כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעצמו. אז בואו נראה מה זה הסיפור המופלא הזה, ובואו ננסה להבין מה קורה פה. כן, המלך בנה ארמון. העולם שלנו, נכון? ועכשיו יש כל מיני סוגים של אנשים בארמון. יש אנשים שבאמת יכולים להגיע לדרגות צדיקות מאוד מאוד גבוהות. יש לזה הד או שנדמה לי? יש הד, זה משגע אותי. זה כאילו אם אני אעשה עכשיו אופרה זה יתאים. אז יש אנשים שבאמת יורדים לעולם הזה ויודעים מה המשימה, מקבלים משימה מהמלך, והם יגעים ועובדים ועמלים ומסוגלים להגיע בתוך העולם הזה של העשייה, ליצור מציאות מדהימה, מציאות מהממת, שכל הציורים האלה זה בעצם תובנות, הבנות, אני לא, ממש מגיעים לאיזשהו מצב שהחיים שלהם הם חיים של שלמות, אוקיי? מצליחים להשיג מטרות, מגיעים לתכלית, עבודת השם שלהם נראית מדהימה, כן? מה זה אומר עבודת השם שלהם נראית מדהימה? המלך אמר להם, ציירו לציור, והם מציירים, הם יוצרים עולם עם מציאות מדהימה. כל העולם שלהם, כן, יותר טוב, תודה. כל העולם שלהם, באמת עולם, אחד לא זה נעלם, כל העולם שלהם הוא באמת עולם מדויק, מיוחד, הם לא מבזבזים. לא יודעת, זה אני כנראה. יש לי, רוני קורא לי לוחמה אלקטרונית, לא יודעת. אני תמיד משבשת מכשירים. אז באמת אותו אדם למד את האומנות להפליא, מסוגל לשבת, ללמוד, להשיג תובנות, ליצור יצירות, להיות מתוקתק, הוא עומד בזמנים. עכשיו, מה זה הזמן הקצוב שהוא קצב להם? כן, אנחנו מבינים את זה. כל אחד מאיתנו ירד לעולם לזמן קצוב, כן? שזה לא יפתיע אף אחד, כמו שהשכנה שלי המתוקה שאני אוהבת אותה מעיתון הארץ, כולה בחרדות מאז המלחמה, וכל זמן שאני יורדת, אני רואה את המדרגות, היא אומרת לי, רע מאוד, רע מאוד. סימן, היא אומרת לה, לא נורא, בסוף כולנו נמות, anyway. בסוף מתים, לא נורא, לא צריך לפחד משום דבר. הכי גרוע, אז מתים. אז באמת יש אנשים שאת הזמן שיש להם, הם יודעים לנצל בצורה מדויקת. הם יודעים ליצור, הם יודעים להגיע למעלות, הם יודעים להגיע לשלמות. ובאמת יש, לאורך הדורות, יש באמת אנשים, תלמידי חכמים, צדיקים, שהגיעו למעלות מאוד מאוד גבוהות, ובאמת הצליחו, מה שנקרא, למלא את המשימה. מסתיים זמנם, יש להם יצירה למופת, יצרו עולם מדהים, יצרו מציאות מדהימה, יצרו ציור של חיים, מה שנקרא, ציירו להם לעצמם חיים טובים, מדהימים. ויש אנשים אחרים, שזה מה שדיברנו בתחילת השיעור, שתמיד אני אומרת שרבי נחמן מדבר לנשמות החלושות. הנשמות שיורדות לעולם הזה ומתחילות להתבלבל, כן? אני למשל היום, היה לי דברים שידעתי שאני חייבת לעשות, מטלות. בחיים אני לא מצליחה לעשות את המטלות שאני מחליטה שאני צריכה לעשות. אני הולכת לשם, אני שוכחת למה הלכתי, מה רציתי, מין סוג של הפרעת קשב כזאת, כל שנייה קופץ משהו אחר, איזה אירוע אחר מסעיר את חיי, איזה שטות אחרת נכנסת לי לראש, כל פעם, שקע השמש, יור, שחרית, לא הספקתי, לא. יש את אותם אנשים שמה שנקרא בסוף יום הם כזה ננחים אומרים, אך איך בזבזתי את ימי על הבל וריק, כמו שהוא אומר פה. וכשבאמת מגיע הזמן של מה שנקרא להביא את העבודה המוכנה וגמורה, אנחנו במין ראש השנה, אתם מכירים את זה, שכל פעם אתה באלול, נכנס לכוחות אדירים, מתחייב הבטחות, השגות, תובנות, תשובה, ראש השנה עומדת ומכה על חטא, וזה בסוכות, סותמת את הפה בקושי, להיזכר שאסור לדבר לשון הרע בסוכה, אחרי סוכות מדרדרת למקומות מאוד מאוד מוזרים, הייתי קוראת להם. אז באמת יש את אותם אנשים שלמרות שיש משימה ויש דעת שמבינה מה הכיוון ולאן צריך ללכת, כן? ומה אני צריכה לתקתק במציאות של החיים שלי. ואני לא רק מדברת במובן של החיים הדתיים, כן? יש גם את המובן של החיים החברתיים, מה שנקרא העולם הגשמי. אני צריכה לסיים ולעשות תואר ולהצטיין ולהצליח, והיום זה כבר הופך להיות, וברשתות, וכמה עוקבים יש לי, ואיך אהרון אומר את זה אצלנו בהכשרות, והנרקולייקים, כמה לייקים עשו לי, לא עשו לי. ויש את האנשים האלה שאין מה לעשות, באמת הם מגיעים בסופו של יום, בסופה של שנה, בסופו של סיבוב חיים, והם נחרדים לגלות שעבר הזמן, כן? כמה זמן אנחנו יושבות, קוראות הודעות, מקשיבות לזה, רואות את זה, הסרטון הזה, הבדיחה של ההוא, קוראות את זה, אוכלות את זה, נגמר היום, כן? לא הספקנו כלום. ואז רבי נחמן בא ונותן לנו פה עצה מתוקה לאותם אנשים שלא מסוגלים להגיע לשלמות היצירה של החיים שלהם. לא בעבודת המידות, לא בעבודת השם, לא במערכות יחסים, לא במבחינה מקצועית. אין מה לעשות. יש אנשים שנבראנו ככה, שיש רצון, הוא לא רצה. הוא קיבל את המשימה, אבל הוא התחיל להתעסק עם דברים אחרים. הפרעת קשב וריכוז הגיע למקומות אחרים, ואז פתאום מגיע הרגע שהוא קולט ש... אתם מכירות את זה? העבודות שצריך להגיש, אני לא אשכח לעולם את המגמה בביולוגיה בתיכון שלמדתי, שסוף השנה היה צריך להגיש ביוטופ. אתם יודעים מה זה ביוטופ? עבודת ביוטופ במגמה לביולוגיה, וכל השנה ידעתי שאני צריכה להתחיל להכין את זה. היו גם מפגשים עם המנחה על הביוטופ שאתה רוצה לעשות על איזה משהו. וכל השנה ידעתי שאני רוצה לעשות ביוטופ, אבל איכשהו הגיע פתאום הרגע האחרון, השבוע האחרון, ואז אני מגלה שאין לי ביוטופ ואין לי מאיפה אפילו לגרד ביוטופ, ואז אני נזכרת שאחותי גם הייתה במגמה הביולוגית, אני מגרדת לה במגירות, מוצאת איזו עבודה על השלולית, את חטאי אני מספרת, ואז אני אומרת, טוב, אני אשב ואני אעתיק את העבודה. אני אשב ואני אעתיק את העבודה, ואני אגיש אותה וזה, ואני אקרא אותה, ואז מגיע היום של ההגשה, אני מגלה שאני אפילו לא הספקתי להעתיק את העבודה, אני כזאת, הכל ברגע האחרון ומלא עניינים, ואז אני מוצאת את עצמי, קוראת את הדף הראשון של עבודת הביוטופ, ושם הדף אחר במקום, וכותבת, נורית, כן, כיתה זה וזה, כאילו, ומגישה את עבודת הביוטופ, כמובן שלא דואגת לעותק נוסף אצלי, ואז בבחינה בעל פה אני גם ניגשת להיבחן על השלולית, שאין לי מושג מה כתוב בעבודה הזאת, כן? וגם הגשתי את של אחותי, אמרתי, לה יש כתב יפה ומסודר, לי יש כתב שהוא לא מובן, אי אפשר להבין אותו. כשהכרתי את רוני, אמרתי, לא אמנתי שיש מישהו עם כתב יותר מכוער משלי, כזה. והילדים מקבלים תמיד הערות לשיפור הכתב, ואנחנו אומרים להם, לא נורא, תגידו שזה גנטי. כזה. עכשיו, מה עושה אותו אדם? ותראו איך רבי נחמן נותן פה מתיקות של תובנה. אתה מגיע להבנה. שכביכול פספסת את הרכבת, כן? הזמן עבר. יש כמה תסריטים שאפשר לעשות. אחד זה לברוח, כן? להתייאש. להגיד, יאללה ביי, המלך יגיע, יהיה פגישה כזאת שהמלך מגיע לשני האומנים שבסיפור לראות את היצירות שלהם, ואני אבוא ויגיד, נעלמתי, או שאני חולה, או שיש לי קורונה, לא יודעת, איכשהו אני נעלמת מהאופק, נכנס מתחת לאדמה. רבי נחמן בא ומספר לנו פה משהו מאוד יפה. קודם כל, אין ייאוש. עכשיו, אותו אחד שיכול היה להתייאש ברגע, מתחיל לעשות עבודה, זה לא שהוא לא עושה כלום, כן? הוא עושה עבודה, אבל מה העבודה שלו? הוא מורח את אותו חומר משחך שחור, כן? שהחומר הזה גורם לו להיות בעצם אדם, גורם לקיר, להיות בהשתקפות כמו מראה כלפי הקיר המושלם, ובעצם רבי נחמן בא ומספר לנו שאדם שלא מצליח להגיע לעשייה מדויקת, שלא מצליח להגיע לתוצאות, יכול להתעסק בעבודה אחרת שנקראת עבודת הביטול. זאת אומרת, אם אני עכשיו מנקה את עצמי מאגו, ולא מחפש עכשיו בכל זאת לעשות איזושהי יצירה על הדבר, ואני רואה יצירה מושלמת מולי, אדם יכול להגיע למקום שהוא פשוט נמצא בעבודה של ביטול ותמימות, וכל מה שהוא עסוק בעצם מבחינה רוחנית, זה להבין שיש עבודה מושלמת, יש עבודה של צדיקים, יש לנו בדורות שלנו את אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו הרי... וואו, לאורך כל ההיסטוריה היהודית יש לנו אנשים שהצליחו להביא לעבודה מוגמרת, מושלמת, ציורים נעים, דברים מושלמים. אומר רבי נחמן, אתה לא מסוגל, במיוחד הדור האחרון שמדובר על דור שזה דור העיק ודמשיך, הדור של העקביים, הדור שמדשדש באדמה למטה, אבל מצד שני מחזיק את כל קומת האדם של הגאולה, עליו כל הגאולה נשענת עליו, אומר רבי נחמן, למעשה אתה יכול לעשות עבודה אחרת לגמרי. לא עבודה של עשייה, של תוצאות, של מושלמות, של הישגיות, של תורה, של חידושים, של... אתה יכול פשוט להתבטל אל מול כל צדיקי הדורות. ומה תהיה ההתבטלות? אתה פשוט משתקף מול העבודה המושלמת שאותם צדיקים עשו לאורך חיים. אתה מקבל את העצות שלהם, את הלימוד שלהם, את התורה שלהם. זאת אומרת, כשאותו מלך נכנס ורואה את העבודה המושלמת, ואז הוא מסתכל על העבודה של אותו יהודי פשוט, שבזבז את ימיו על הבל הבלים, אומר את זה פה רבי נחמן. שימו לב איך הוא אומר את זה, בצורה מאוד יפה. קודם כל, ונתיישב בדעתו, אומר רבי נחמן, תמיד שאתה מגיע למציאות, שאתה מרגיש שקלו כל הקיצים, שאתה כביכול עומד בפני איזשהו משבר נוראי של מציאות, של כישלון, קודם כל, ונתיישב בדעתו. קודם כל, תיכנס לאיזשהו מקום של יישוב הדעת, של שלווה. רגע תנשום, תראה מה יש, מה אתה כן יכול לעשות. ורבי נחמן נותן פה עצה שהיא מושלמת. עכשיו, תראו איזה יופי, גם מה קורה פה עם אותו יהודי פשוט, ואנחנו תמיד מדברים על זה, שאנחנו צריכים למצוא את עצמנו בתוך הסיפור. אותו יהודי מגיע והוא רואה, כן, הוא רואה שהשני, שהראשון, גמר את מלאכתו והוא מנו בחלקו. עכשיו, הוא מסתכל על מה שהשני עשה, ובדרך כלל רבי נחמן אין לו בעיה בסיפורי המעשיות שלו לכתוב מה שהוא רוצה. אבל שימו לב, אותו יהודי פשוט נמצא בסיטואציה שהוא מתיישב בדעתו והוא מקבל את המציאות כפי שהיא. אני הקיר שלי ריק, פה יש קיר מושלם. הווילון הזה שהוא שם וילון ביני לבינו, זה בדיוק מראה את המציאות של עצה פשוטה ונעימה, אל תסתכל על מה שהאחר עושה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה במעשייה, אין פה שום מציאות שאותו היהודי פשוט נכנס עכשיו ללחץ ולקנאה ולתחרות, או מנסה לעשות איזשהו, יש פה איזשהו מקום שבתוך כל המציאות ההפוכה הזאת, שאני רואה מושלמות מול החיסרון שלי, אני לא נכנס לתחרות. אין לי פה שום נימה של קנאה או של השוואות אליו וכדומה. מה אני כן יכול לעשות בהערכה מושלמת להעריך את הציור הזה? וזה יש בזה גם משהו שהוא מאוד... אצל רבי נחמן יש איזשהו סוג של הומור. כמובן שאתם קוראים את המעשייה בפשט שלה, אז המעשייה מאוד משעשעת. כי זה באמת די גאוני וערמומי, הייתי אומרת, לבוא ולחשוב עכשיו לעשות פה איזושהי מראה שתשתקף וכל הציור ישתקף בפנים. אבל תשימו לב כמה המלך אוהב את זה. והוא אומר את זה... הוא שם וילון להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו, שזה רבי נחמן מדגיש את המקום הזה שצריך להבין שאין לי מקום של תחרות או השוואות עם מה שאחרים עושים, כן? ושימו לב איך המלך מתייחס, איך המלך מתייחס לציורים. הוא בא ומסתכל המלך והוטב הדבר לפני המלך. זאת אומרת שרבי נחמן מתאר פה מציאות שבסופו של דבר העבודה של היהודי הפשוט, שכל מה שהוא עשה בעצם מבחינה רוחנית זה התבטלות, כן? ביטל ובעצם מעצמו בציור הזה, בציור החיים שלי, אין פה שום אגו שמפריד ביני לבין המושלמות הזאת של הציור שמולי. אין פה שום אגו. יש פה נקיות מוחלטת ויש פה איזושהי מציאות שהמלך באיזשהו אופן הרבה יותר אוהב את העבודה הזאת. ולמה? מה רבי נחמן מוסיף פה? שגם לא רק הציור השתקף, שזה כביכול העבודה של האומן המושלם שהצליח להגיע לדרגות מאוד גבוהות. מה שמשתקף בציור של אותו יהודי פשוט, גם משתקפים הרהיטים, ומה עוד משתקף בתוך הציור של אותו יהודי פשוט? כל כלי שהמלך עשה, ומה עוד? זה משהו שחסידי ברסלב הוסיפו במעשייה הזאת ואמרו, מה שמשתקף פה שאין שם, המלך בעצמו. המלך בעצמו, כשהוא רואה את הציור של היהודי הפשוט, שלא מצליח להגיע לפסקות, לא למושלמות, לא ליצירות, לא לאיזושהי תובנות. הוא נשען? בוודאי, זה מה שאמרנו. מה שרבי נחמן מנסה לרמוז לנו פה במעשייה הזאת, כי בעצם תראו, עולות פה הרבה שאלות. אם אנחנו מסתכלים על המעשייה הזאת בצורה פרקטית, מה שנקרא, קודם כל, סליחה, זה גניבת זכויות יוצרים. אני הייתי עורך הדין של זכויות יוצרים, פדני וכאלה, תקשיבו, גניבת זכויות יוצרים, נכון? העתיקי ויכול את הדבר הזה. אבל מסביר את זה רבי נחמן בצורה מאוד מאוד מדויקת. הוא בא ואומר שההשתקפות היא בעצם משל למציאות שאדם צריך להיות מול המציאות של החיים שלו. זאת אומרת, אם המציאות המושלמת הזאת היא מציאות שיש לנו לאורך ההיסטוריה מעבודת השם של צדיקים, של דברים, או בכלל, אני אוהבת להסתכל על הציור הזה ולהגיד, זאת המציאות של החיים, כמו שהקדוש ברוך הוא מצייר לי אותה גם. מביא לי אלוהים לחיים שלי, המון, זה הציור חיים שלך, אוקיי? זאת התמונה. עכשיו, מה אני עושה עם הציור הזה? האם אני בהשתוות עם הציור הזה? האם ההשתקפות הזאת היא שאני כמראה למציאות שבאה מולי, אני מתבטלת? אני בעצם נוטט בזרימה מוחלטת, אני לא נלחמת עם המציאות של החיים שלי? אני בעצם הופכת להיות, מה זה ספקלריה? זה בדיוק הירח שמקבל את האור מהשמש, או מה שנקרא ספירת המלכות, שהמלכות אין לה מעצמה כלום. זאת אומרת, יש פה רמז לסוג של עבודה רוחנית, שאדם נדרש אליה, שגם אם אתה לא אדם שמצליח לבנות מגדלים ולצלוח לבנות דברים או להגיע לשלמות בכל מיני דברים שאתה עושה, יש לך אפשרות להיות יהודי פשוט ותמים, שנקי, שאין לו מעצמו כלום, שאין בו אגו, שאין בו התנגדות ומלחמה עם המציאות, ואתה יכול להיות פשוט השתקפות של המציאות שהשם מביא מולך. וכשאתה הופך להיות ירח, שאין לך מעצמך כלום, ולא עם אגו, ולא עם השתקפות של, לא עם רצונות עצמיים, ועם מלחמה במציאות הקיימת, באיזשהו אופן בא רבי נחמן ואומר, המלך מסתכל בהתבטלות הזאת שלך, איך יצרת לעצמך חיים שכולך בעצם חיים של השתוות וזרימה עם המציאות שבאה אליך, ובסופו של דבר אצלך רואים את המלך. רבי נחמן תמיד מדגיש את המקום הזה, שזה לא חוכמה להיות חכם, מצליח, אחד שהולך לו הכל, זה לא חוכמה. אצל רבי נחמן תמיד בסיפורים ובתורות שלו, ובסיפורי מעשיות שלו, אנחנו נפגוש אנשים שעוברים משברים, אנשים שנכשלים, אנשים שלא מצליחים. בסיפור הראשון שלו, מעשה בעבדת בת מלך, המשנה למלך, כל הזמן נכשל במסע שלו. ובסוף כתוב הוא בסוף הוציאה, ורבי נחמן לא מספר איך. אבל כל מסע החיים מספר לנו רבי נחמן, כשהוא אומר כבר לבת המלך, בסיפור הראשון שלו, בסיפורי מעשיות, שאלו טוב ייקח אותך, הוא בא ומספר לנו שאנחנו יורדים לעולם, שהמציאות בו היא מציאות של משברים. ורבי נחמן בא ומדגיש שההצלחה שלך היא לא להיות הציור המושלם הזה. ההצלחה שלך היא זה שאתה מצליח לתת למציאות להשתקף בתוכך, ואתה מצליח לזרום עם המציאות שבאה אליך בלי שאתה נלחם איתה. התודעה האנושית נמצאת בסבל בעצם, בגלל שהתודעה האנושית עסוקה כל הזמן בלחשוב מה המציאות שאני רוצה שתהיה. מה המציאות שאני רוצה שתבוא אליי? חיים בסרט. ואני התסריטאי ואני הבמאי. אבל כשאני נמצא באיזשהו מקום של התרוקנות מעצמי, ואני בעצם מורח איזשהו חומר שמשחך את כל האגו והתאוות והרצונות ואני ואני ואני, אני הופך להיות השתקפות שכל המציאות שבאה אליי אני בעצם מקבלת אותה בלי להילחם. הסוד של העושר האמיתי הוא בעצם שאני חי חיים של השתוות עם המציאות שאלוהים מביא אליי. אז ככה ואז ככה. זאת אומרת, מתי אני תמיד אוהבת להגיד את זה, מתי אני מגדירה את החיים שלי כבעייתיים? שאני חושבת שצריך להיות א', ב', ג', ומציאות היא ד', י', ח', כן? הוא מביא עליי מציאות אחרת. ואז מתחיל הסבל האנושי. בעצם אנחנו נסכם את כל התודעה האנושית ולמה האנושות בסבל, כי הם פשוט לא חיים את מה שיש, בקבלה, בהשתוות. אני חושבת שאחד הסיפורים שהכי מקבילים לסיפור הזה, זה הסיפור של מעשה מחכם ותם. אם אתם זוכרות את הסיפור הזה, אולי שבוע הבא אנחנו ניכנס לסיפור הזה יותר לעומק, למרות שכבר סיפרנו אותו פעם. יש באתר השירה את הסיפור הזה עם כמה וכמה פרקים, מעשה מחכם ותם. אבל אני רוצה להתייחס לסיפור הזה קצת בהיבט אחר. מעשה מחכם ותם של רבי נחמן מספר סיפור די דומה למה שקורה פה. יש לנו שתי דמויות במשל, ושתי הדמויות האלה במעשייה, יש דמות אחת שהיא מוצלחת, ודמות אחת שהיא לא מוצלחת, או נקרא לזה בשפה של החברה המערבית, דמות אחת שהיא תדמית של הצלחה, כן, מצליחה מה שנקרא, ודמות אחת שהיא הדמות של הכישלון, של אחד שלא לא מצליח ולא הולך לו, והוא לא הגיע, והנה הגיע הרגע האחרון, ומציאויות של שני הדברים האלה. במעשה מחכם ותם, רבי נחמן מספר את זה גם כסיפור של שני ילדים שגדלו בכפר, וההורים שלהם נפלו מנכסיהם, עברו שוב פעם, אני תמיד אוהבת להראות את זה בסיפורי מעשיות, איך תמיד בסיפור יש טראומה מסוימת, משבר מסוים. רבי נחמן תמיד מלמד אותנו שהגיבורים של הסיפור שלו, שזה אנחנו, תמיד יעברו איזשהו משבר, איזשהו טראומה, איזושהי בריחה גדולה, איזשהו הלא טוב ייקח אותך, תמיד יש איזושהי שערה, תמיד יש איזושהי, משהו קורה שם תמיד. החיים לא מתנהלים על מי מנוחות. ובתוך כל הסיפור הזה מתחיל רבי נחמן במעשה מחכם ותם, לספר לנו על שני דמויות, שאחד היה חכם מאוד, הוא היה חריף במחשבה ומאוד מוכשר, והחבר שלו שגדל איתו ביחד, מה שנקרא מיינקוטה, החבר שלו היה לו, הוא היה איש תם, והיה לו, קורא לזה רבי נחמן, שכל פשוט. כן? שכל פשוט הוא קורא לזה. לאורך כל המעשייה, אנחנו מגלים איך רבי נחמן אחד לאחד מגלה לנו את התכונות האופי של המצליחן מול תכונות האופי של האיש הפשוט, התם. והמיוחד בתוך הסיפור הזה זה בעצם ההבנה שאנחנו צריכים לראות את זה ולהבין ששני החלקים האלה של החכם והתם אלה חלקים שנמצאים בכל אחד מאיתנו באישיות שלנו. גם אם מסתכלים מבחינה ביולוגית על שכל שמאל, אנליטי ושכל ימין שהוא יותר שלם, הומני ויותר יצירתי, גם במוח אנחנו יודעים שיש לנו שני צדדים של מוח, זה שני כוחות באדם, הכוח של הפירוד האנליטי והכוח המאחד, ההומני, שרואה את השלמות, שרואה, מבין דבר מתוך דבר. התמימות מול השכל, כן? רבי נחמן מראה שזה בעצם גם הדמויות האלה שבמעשייה וגם הדמויות האלה, אלה דמויות שנמצאות בתוכנו. בתוכי נמצא אותו אומן שרוצה לסיים את הסיפור חיים שלו עם ציור מושלם, שרץ על פרפקציוניסטיות ועל דיוקים ומשקיע ולומד ומנסה לעשות הכל כדי להוציא ציור מושלם, לעומת החלק התם שבי. שזה חלק שרבי נחמן מדבר על עבודת התמימות והפשיטות, ששם זו עבודה של הפוך על הפוך, לבטל את עצמך, להגיע למקום של התבטלות, של השתוות עם המציאות, למקום שאתה גם לא מתאמץ יותר מדי. ויש פה שאלה שחייבת להישאל, כי הרי אפשר לקחת את הסיפור הזה, ואם אנשים ישתמשו בזה בצורה לא נכונה, ויש על זה, אני דרך אגב מקריאה את הסיפור הזה מדיבורי אמונה, שיחות קודש, ודיבורים נעים מרבי לייב יצחק מבנדר, וחסידי ברסלב תמיד מדברים על המעשייה הזאת ואומרים כמה צריך להיזהר ולהבין שזה לא שמבקשים ממך עכשיו שתלך ותתבטל בעולם. לא מדברים על בטלנות, כן? לא מדברים פה על מצב של בטלנות. העשייה שלנו בעולם, יש איזון מאוד עדין בין השתדלות לבין עשייה מדויקת, לבין מקום שאתה עובר את ההשתדלות ואתה מגיע בעצם למקום שההשתדלות לא... עליי יש, אני צריכה להשתדל. מה קורה כשאנחנו נכנסים למקום שההשתדלות הופכת להיות אובססיה, שהופכת אותי לאדם פרפקציוניסט, מריר, שלא מרוצה משום דבר שאני משיג, כי בעצם אף אחד לא באמת מצליח לצייר ציור מושלם. יש אפשרות לצייר ציור מושלם, זה יחידי דורות. מה אנחנו עושים עם החיים שלנו כשאנחנו נכנסים לאיזשהו רצון להיות שם ולא מבינים מה שרבי נחמן אומר, גם עבודה של פשיטות ותמימות עם השתדלות נחשבת, המלך אוהב את זה, המלך רואה את עצמו בציור שלך. כי עיקר הבעיה שלנו בעבודה ובהשתדלות והמקום של האבחון בין ההשתדלות שאני צריכה לעשות לבין אובססיה שאני נכנסת אליה, זה המקום הזה של מה קורה עם התוצאה. אם התוצאה שלי היא ציור לא מוצלח, מה קורה איתי? האם אני מבין שההשתדלות שלי בחיים היא השתדלות של עשייה, אבל התוצאות ממנו? אני תמיד אוהבת את להביא את הדיבור הזה של קין והבל. למה נפלו פניך, שאומר אלוקים לקין, שלא קיבלו את מנחתו? אם תטיב סט, למה נפלו פניך? נכשלת, לא קיבלתי את, את הקורבן שלך. אבל לא קיבלתי את הקורבן שלך כי אני המלך, ואני החלטתי לא לקבל את הקורבן שלך. ואם כל רצונך הוא לעשות את רצון המלך, אז אם רצוני הוא שתיכשל, אז למה נפלו פניך? אם תטיב, אם תראה את הטוב בתוך הכישלון הזה, וגם שם בכישלון תגיד, מה אכפת לי? נכשלתי, הצלחתי, בלי אגו. אני עושה את רצונו. אם הרצון שלו היה בסוף שהתשובה שלי תהיה לא, לא תצליחי, אז אם רצוני רצונו, ואני עושה את כל ההשתדלות, כל מה שאני עושה פה, אני עושה השתדלות, ואני מנסה לעשות רצונך, אז גם אם אני אקשל, אז זה גם את השם. אם תטיב סט, אם תראה את הטוב שבכישלון, אם תראה את הקדוש ברוך הוא גם בתוך הכישלון הזה, סט. אני אשא אותך למקום הרבה יותר גבוה, כי בעצם רבי נחמן לאורך כל התורות וסיפורי המעשיות שלו מלמד אותנו, שהמקום שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו זה למקום של חיבור, של קרבה, של לעשות את רצונו. אבל רוב הפעמים אנחנו עושים כביכול אפילו, כן, אפילו בעבודה כביכול דתית, אני מנסה לעשות את רצונו, אבל בעצם אני משתלטת על כל הסיטואציה. באיזשהו אופן, אני דואגת לזה, אני מרגישה את זה במוחשי שהוא בעצם עובד אצלי. אני אומרת לו איך, כמה, למה ומה תהיה התוצאה ובאיזה מהירות ומתי אני רוצה את זה ואיך אני רוצה את זה. אין את המקום של להחליט שאני יכולה לצבוע את החיים שלי בהשתקפות ריקה ולהבין שאת הציור של החיים שלי אני יכולה לאפשר לא לצייר. אני כן עמלה. האומן בציור לא ישב ואמר אני לא עושה כלום. הוא עסק בעבודה שהיא עבודה קשה ולא פשוטה בכלל, עבודה של ביטול. החומר השחור הזה שהוא מרח, זה עבודה סיזיפית, לא פשוטה, של אנשים שלמרות שיש בהם את החלק החכם, למרות שיש בהם את החלק המצליח, מבינים שיש עבודה שלמה של תמימות ופשיטות שהם צריכים לעשות בעבודת השם שלהם, או בכלל בעבודת החיים שלהם, כי חיים, אפילו אנשים לא דתיים, כן, שאין להם את המקום של תורה ומצוות, אם החיים שלהם יהיו חיים של אספק, הישגיות, תחרותיות, השוואות, תחרות בלתי פוסקת להגיע לאיזשהו יעד, לא משנה מה הם ישיגו, הם יהיו בסבל טוטלי. ובמעשה מחכם וטעם, רבי נחמן מראה לנו את זה שם בצורה מופלאה, החכם שם בסיפור הולך ולומד אומנויות של צורפות ופילוסופיה ורפואה, מה הוא לא לומד? וכל דבר שהוא לומד, יש בו תחושה שזה לא מספיק טוב. הוא כל הזמן מפחד שיכול להיות איזה רגע שהעולם לא יזדקק לו ולא יצטרך אותו. שאולי פתאום לא יצטרכו דוקטורים, שאולי פתאום לא יצטרכו צורפים, אולי פתאום לא יצטרכו אדריכלים. הוא עובר ממקצוע למקצוע וכל מקום שהוא מגיע והוא מצליח הכי בעולם, אין לו שם תחושת מלאות. כי הוא נמצא במקום של תחרות טוטלית עם מציאות שהרי הוא לא יודע מה יבוא אליו. וזה בדיוק המעגל הזה שהאנושות מסתחררת בתוכו. היות ואנחנו באמת לא יודעים מה תהיה המציאות, ומה המציאות שבאה אלינו, כן? כי בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום, ומה ילד דקה, ומה יהיה עוד שעה, אנחנו לא יודעים כלום. מהפחד הזה של חוסר הידיעה, אנשים מנסים להשתלט על המציאות. ואז הם יקנו עוד, והם ישקיעו עוד, וילמדו גם את זה וגם את זה, ותמיד ירגישו תחושה של חיים שנמצאים באיזשהו סוג של חרדה ופחד, כי אני לא יודע מה ילד יום. כי בסופו של דבר, למרות שאני מנסה להשתלט על המציאות, אני לא אלוהים. ואיכשהו תמיד מזכיר לנו את זה בעדינות. כשאת משתלטת, כן? מתפרעת, משתלטת על כל המציאות, תמיד יש איזשהו ככה, איזשהו קטע מלמעלה שמביא לך איזו דחיפה קלה. או כמו שאני אוהבת להגיד, בתקופת הקורונה, משך לנו את השטיח מתחת לרגליים, טלטל את כל העולם ברגע, כן? טייסים מובטלים. או השם ישמור מה שקרה איתנו בשמחת תורה. כן? שאנחנו מנסים להשתלט על המציאות ולצייר אותה בצורה מדויקת, איך יהיה ואיך ייראה ואיפה נלמד ומה יהיה ואיך תראה המשפחה שלי, ואני עסוק בלצייר את כל המציאות ולדייק אותה, בא רבי נחמן ואומר לנו, ברגעים כאלה כדאי מאוד לפתח צד בנפש, שהוא הצד של הביטול וההשתבות, צד כזה שאתה מתרוקן מעצמך, שאתה מוותר על האגו, שאתה לא מחפש את הרצונות שלך בתוך הציור שלך, של החיים שאתה מדמיין שאתה רוצה שהם יהיו. בסיפור עם החכם והתם, החכם מגיע למציאות הזויה, לא רק שהוא נמצא בתחרות הישגית מטורפת ובפרפקציוניסטיות ובאובססיה להגיע לדבר המושלם, לחיים המושלמים, גם אחרי שהוא לומד את כל המקצועות הוא סוף סוף נזכר מה שנקרא בתכלית, שזה לשאת אישה ולהביא ילדים, ואז מה הוא מחליט? לחזור לכפר שממנו הוא בא כדי שיראו מה נעשה ממנו, מספר שם רבי נחמן. ובצורה מהממת הוא מספר את זה ומלמד אותנו שזה חלק בתוכנו שתמיד נמצא, של מה יגידו עליי, האגו, המקום. זאת אומרת, הרבה פעמים גם ציור שאני מצייר, כן? זה אפילו לא ציור שאני באמת רוצה לחיות, זה לא באמת המקצוע שאני רוצה, זה לא בדיוק המקום שאני רוצה לגור, זה לא בדיוק הנראות שלי אולי, אבל אני מציירת לעצמי ציור של מציאות בגלל החלק הזה בתוכי של החכם שאומר מה יגידו עליי, הכבוד, האגו, הנחשבות בחברה. אז אני אלמד את הדבר המסוים הזה, כי זה נחשב, אני אראה ככה כי זה המותגים, בואו נסתכל עד כמה אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו מציירים לעצמנו ציור דמיוני כזה, רק בגלל מה יגידו ואיך אני נחשב והכבוד. ורבי נחמן מדייק אותנו פה בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי תבינו, אין פה מגמה של לבוא ולהגיד בוא תתבטל ותהיה איזשהו בטלן, יושב בקרן זווית ולא עושה כלום, ותגיד יאללה, חיים עוברים מבל אבלים, אני פשוט, כן? אני פשוט ופשוט לי ויאללה, קבצן ברחוב. הכוונה של רבי נחמן היא כוונה מאוד מאוד מיוחדת. יש אצלו תמיד בסיפורים את המציאות של גם וגם. אני גם חכם ואני גם תם. מתי החכם אצל רבי נחמן הוא חכם? חוכמה כבכלל. הרי אצל רבי נחמן יש הרבה תורות שמדברות על השכל, שיהודי צריך למצוא את השכל שיש בכל דבר. זאת אומרת, הוא כן מדבר על שכל. אז למה גם במעשייה של מעשה מחכם ותם יש כל כך הרבה, לוקחים את הדמות של החכם ומגחכים אותה, עד כדי שרבי נחמן מביא אותו בסיפור למציאות שהוא מגיע לאיזה מקום של התבזות מוחלטת, ובסוף החכם המוצלח, המוכשר, נמצא בתוך איזה שלולית ומתנהג כמשוגע, כי רבי נחמן מנסה ללמד אותנו שחוכמה ושכל גם בעץ הדעת טוב ורע, מה יכול להיות רע בדעת, דעת כביכול זה רק דבר טוב, אז מסבירים את זה בחסידות בצורה מאוד יפה, דעת שמכוונת לתכלית, דעת שמכוונת אותי להבין מה התכלית של העולם, היא דעת טובה, זה עץ הדעת טוב, דעת, עץ הדעת רע, זה דעת חוכמה ושכל שמביאים אותי לנפרדות מהאחדות האלוקית. דעת שמביאה אותי לנפרדות, זה דעת שמביאה אותי לחוכמה, שהיא סוג של התפלצפות עם חוכמה אנושית, וממקום של התגדלות וגאווה ואגו, ואז החוכמה הזאת היא בעצם מביאה רעה לבעליה, מה שנקרא. זאת אומרת, יש פה גם וגם במציאות שאנחנו צריכים לראות את המשל הזה של רבי נחמן בצורה מאוד דואלית של זרימת חיים, שבעצם העבודה העיקרית שנדרשת, ומה שרבי נחמן מספר לנו שבסופו של דבר המלך הכי אוהב, זה את ההתבטלות הזאת. כי כשאני מגיעה נקייה מרצונות כביכול, משאיפות, מתסריט מוגדר מראש של מה אני רוצה, אני פתוחה למציאות שבאה אליי. ובמעשייה מעשה מחכם ותם. זה פשוט יפה לראות את זה שם. איך כל הזמן רבי נחמן מדייק את המקום הזה. סוד האושר, אנחנו נלמד את זה לעומק בשבוע הבא, סוד האושר האנושי, זה בדיוק ההבדל בין החכם לבין התם. החכם נמצא כל הסיפור, כל המעשייה, במקום של מרירות, הוא כועס, הוא זועף, הוא מריר, הוא לא מרוצה משום דבר. למה? כי הוא צייר ציור, והוא רוצה שהדברים יהיו כמו שהוא רוצה. הוא רוצה שהדברים יהיו כמו התסריט שהוא כתב אותו מראש, כמו הציור שיש לי במחשבות שלי. בעצם הקונפליקט העיקרי שלי עם המציאות שבאה אליי, זה עולם המחשבות שלי. אני חושבת שצריך להיות ככה, אני חושבת שצריך לדבר אליי אחרת, אני חושבת שמגיע לי יותר, אני חושבת הפער הזה בין המחשבות של של הרצוי לבין המצוי, הפער הזה הוא בעצם גורם הסבל האנושי. זאת אומרת, תחשבו אדם שנמצא, כל אחד מאיתנו, אני בטוחה שמכיר איזה סבא כזה, או את האנשים הפשוטים האלה באמת, שמה שמגיע, מגיע. אני חיה עם אדם כזה. שמה שקורה, הוא אומר לי, בסדר, אז ככה, אז ככה, אז ככה השם רצה. דרך אגב, ככה, זה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא, כתר כל הכתרים. זה אחד מהשמות של אלוהים, כתר כל הכתרים. והמציאות הזאת של הככה, היא מציאות של אדם שחי חיים בלי מלחמה. כי אם אני כל הזמן נלחם במציאות שבאה אליי, אני בעצם תקוע בציור, אפילו לא מושלם, הציור הדפוק הזה שיש לי, שרץ לי בסינמה סיטי של הראש שלי, ואני בעצם חי חיים שכל הזמן לא להיות מרוצה ממה שמגיע אליי. עכשיו צריך להבין שעבודת ההתבטלות היא עבודה מאוד מאוד קשה. גם צריך להבין שעבודת ההתבטלות, רבי נחמן מדייק אותה ומסביר, שזה לא עבודה של שפלות רוח ממקום של אני לא שווה ואני אפס ואני כלום. צריך לדייק את הדבר הזה. צריך להבין שספירת המלכות, כן? הכי גבוהה, ספירת המלכות, היא בעצם מגיעה ממציאות של הבנה שאני אין לי מעצמי כלום. אני השתקפות של הרצון שלו, אני השתקפות של המציאות שבאה אליי. אני בגמישות, אני חי את החיים שלי במין גמישות, והשפלות שמבקשים ממני היא לא שפלות לאנשים אחרים באיזשהו אופן, היא בעצם מול הבורא. זאת אומרת שאין פה מקום של איזשהו מקום של איזושהי התמסכנות או קורבנות או תחושת אפסיות. אני אפס שלפני עומד האחד. אז כל הראייה של המעשייה הזאת היא בעצם ראייה מתוך תובנות, שבסופו של דבר זו עבודת נפש שצריך לעשות, לעבוד על שני החלקים האלה בתוכי. אני צריך גם להיות פעיל, גם ליצור, גם להשתדל, גם לנסות להשיג כמה שיותר דברים בעבודת השם, בחיים החיצוניים שלי, אבל גם אני חייב שיהיה לי את המקום של הדואליות הזאת בנפש, של יש את החכם, כן? וגם את הדואליות בנפש של המקום של הטעם. המקום של ההתבטלות, המקום של זרימה והשתוות עם המציאות שבאה אליי, המקום של ביטול הרצון שלי מול הרצון שלו, לדעת להיות גמיש עם הדברים, אם לא זה, אז יבוא דבר אחר, אם לא זה, יגיע דבר אחר. אז זאת עבודה שהיא מאוד מאוד חשובה לדייק אותה, ובזה אני מסיימת, כי אני לא רוצה היום לתת לבנות לקפום בחוץ, אז החלטתי שאני אעשה את השיעור רבע שעה קצת 10 דקות פחות, כי נורא קר בחוץ. אבל יש למישהו שאלות לגבי הסיפור? לגבי המעשייה? לא?
צריך תמיד לקרוא את הסיפור עם הפירוש.
כן, נכון.
הדיוק בסוף הוא היה חשוב, כי בהתחלה זה נשמע כאילו באמת משהו ההפך מחיים, כאילו בסוף זה נשמע כאילו איך יכול להיות שלכתחילה להיות פשוט, אבל שבעצם
זה דואליות של חיים.
נכון. הפונקציוניזם שבאמת אנחנו קונים בו המון.
אני חושבת שהאומנות פה, וזה מה שמאוד אהבתי באיך שהוא תיאר את זה. האומנות פה היא להבין שהאיש התמים והפשוט לא ישב ולא עשה כלום. הוא הלך ועשה פעולות. הוא צבא, הוא הפך את זה למראה, הוא שם וילון, הוא עשה פעולות. זאת אומרת, רבי נחמן מראה לנו קודם כל שזאת עבודה. זאת עבודה. ודבר שני, גם יש הערכה לעשייה. זה לא שאני מחליט שזה לא שווה כלום. אני רוצה את ההשתקפות של העולם הזה, שאני רוצה להצליח בעבודת השם, אני רוצה להגיע להישגים. אבל יש איזשהו מקום שאני בהתבטלות מול המציאות שבאה אליי. אני לא נמצא ברדיפה אחרי תוצאות. אני כמו שיבולים ברוח, מתכופף עם הרוח, מתרומם חזרה, יש פה איזושהי, אני חושבת שזו יצאה שלוקחים אותה לחיים, כל מיני מאורעות שבאים אלינו, או הצלחות או כישלונות, זה בעצם יצאה שהיא נותנת לנו אפשרות לחיות את החיים שלנו יותר בשלווה. שאתה מקבל את מה שבא אליך, אתה לא נלחם עם המציאות. עושה השתדלות, אני עושה את שלי. כן, כן, לא, לא, ממנו. אם תטיב, סט. אז שנזכה.